הפסדים, חיבור גדול, פקקי תנועה אדירים, הכביש חסום לתנועה.
מה שמענו כאן?
ככה זה נשמע כשאתה מתקשר לקו נייס חרדי, ספציפית הקו הזה נקרא...
ברוכים הבאים לאש במזרח, קו המחאה של הציבור הספרדי כנגד גזרת הגיוס.
נייס זה חדשות ביידיש, ניוז, וקווי נייס הם כלי תקשורת חרדיים שמשדרים דרך הטלפון. אנשים מתקשרים אליהם ומקבלים את החדשות שלהם.
לעדכונים הקישו 1, למאזינים הקישו 2, להוספה או 10 מרשימת התפוצה הקישו 5, לקרן שלוחי דידן הקישו 8, להשארת הודעה במערכת הקישו 6, וסולמית 2 בסיום.
ואיזה יחסית קו נייס לוחמני שמדבר נגד גזרות הגיוס, הרי החרדים אוטוטו מתגייסים כבר איזה 900 שנה, אבל לא כל קווי הנייס נשמעים ככה.
תקשיב, אבל זה מדהים, זה כאילו, הלוואי שלנו היה פודקאסטים כאלה. אתה נכנס לדבר הזה, ישר אקשן, צעקות, הפגנות, שירה, זעקות, זה מדהים.
יאללה, בוא נלך על זה, בוא נעשה את זה. אוי, 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 חרב העולם! למה חרב העולם, ידוק?
אתם מאזינים לשרת התרבות, פודקאסט תרבות רשת, עם עידו קינן, מופק על ידי פודקאסטיקו, בשיתוף Urban Place, upgrade your life's work.
ברוכים הבאים לנייס החרדי, העדכונים הכי חמים של הציבור החרדי. לחדשות הקישו 1, לשידורי רדיו הקישו 2, למוזיקה.
שרת התרבות, השעה 11:51, רותם מלנקי מספר על קווי נייס, אנחנו מתחברים לשידור.
אני רותם מלנקי, בן 40, אני מרצה כבר 21 שנה על העולם החרדי בכלל ועל תקשורת חרדית בפרט, שזה עולם מרתק.
אתה מגיע משם?
אני לא מגיע מהעולם החרדי, אני נולדתי חופשי ומאושר, אבל אני די באובססיביות חוקר את העולם החרדי מאז שאני חייל בערך. אני מחבב במיוחד את קווי הנייס, למרות שבאמת לחרדים יש כל מיני המצאות מיוחדות, כן, מהפשקבילים שכולם מכירים. קווי הנייס זה סיפור של המאה ה-21. בסך הכל קווי הנייס התחילו באזור שנת 2000-2001, כשגם האינטרנט יחסית עוד היה בחיתוליו. זה דברים שצמחו בישראל פחות או יותר במקביל, באיחור של ממש כמה שנים ספורות. ומדובר בסופו של דבר בעיניי על אותו דבר. על מידע שמגיע בצורה טכנולוגית, דרך האוויר, דרך הכבלים באדמה, והציבור צמא לו. אז בגלל שהצליחו לעשות את העניין של הטלפון הכשר, זה נהיה משהו מאוד מקובל בציבור החרדי, אז יש את המעקף הזה לכמה שנים. בסופו של דבר, אני חושב שלערכתי המאוד בלתי מבוססת, אני חושב שאולי 20% מהחרדים לא נחשפו מעולם לאינטרנט, ואני מאוד מאוד לארג' פה.
עכשיו לקהילות האלה יש עיתון, פשקביל, אלוני בית כנסת, ומותר גם קצת רדיו, כל השאר אסור. אסור טלוויזיה, אסור אינטרנט.
נכון, האינטרנט הוא אסור, האינטרנט זה המאבק האמיתי שבו הרבנים מפסידים. שם קבור הכלב הגדול ביותר, אבל קווי הנייס עדיין מצליחים לחסות וקום, שנמצא בקרב בחורי הישיבות הצעירים, חבר'ה שהם בני 14, 15, 16, חיים מחוץ לבית, אבל אין להם כסף משלהם, כמעט בכלל, הם נסמכים על הכסף של ההורים, הם לא יכולים להרשות לעצמם, למשל, לקנות טלפון לא כשר. הטלפון היחידי שיש להם הוא כשר, כי זה מההורים וזה מה ההורים מוכנים לממן.
אז בוא נסביר, מה זה טלפון כשר?
טלפון כשר זה שירות שאתה פשוט יכול להתקשר רק למספרים שהרבנים מרשים, כל מספר שהרבנים מכריזים שהוא אסור להתקשר אליו, הוא פשוט מיד נחסם, אתה מנסה להתקשר ולא מצליח, אין בטלפון הזה שום אינטרנט, אתה לא יכול לגלוש לשום מקום, וזה מראש מדובר על מכשיר, שהוא גם לא מאפשר גלישה.
אז גם מכשיר טיפש וגם החיבור שלו, החבילה שהם מקבלים,
מצונזר.
היא נמצאת בתוך מה שנקרא קומה של מספרים, שגם אם הם ינסו לגלוש, גם אם יחברו את זה לטלפון חכם, אין שם אינטרנט, אין שם חיבור.
אז קווי הנייס משמשים בדיוק את הציבור הזה, חבר'ה צעירים, שזה מה שיש להם. מי שמסתובב בריכוזים חרדיים, למשל בבני ברק, יודע שבני ברק זו עיר שהיא חיה בלילה, היא ממש חיה בלילה, הרבה יותר מתל אביב. בארבע בבוקר, אנשים ברחובות מדברים, אבות עם תינוקות שלא מצליחים להירדם, תופעה מאוד נפוצה. וגם קווי הנייס, הפריים טיים של קווי הנייס, זה בחצות. בחצות יש את השידור המרכזי, מהדורת החדשות המרכזית שמרכזת את כל מה שקרה היום, זה בין היתר קשור באמת ללוז של בחורי הישיבות, שכעיקרון מהלך היום לומדים תורה, אבל בלילה כשאמורים לישון הם שומעים את קווי הנייס, ואז בבוקר הם לא קמים ולא לומדים תורה, ואז בלילה הם שומעים את קווי הנייס, והם מתקשרים למספרים של קווי הנייס, הם יכולים גם לשמוע בחור חרדי שמקריא להם את החדשות הטריות ביותר.
כל הציבור השעה 10:15, האיחוד במפלגות השמאל, חבר הכנסת איציק שמולי ממפלגת העבודה.
הם יכולים גם בלחיצת כפתור לשמוע בלייב את ערוץ 2, את רשת, קשת, את החדשות, כאן הם יכולים לשמוע רדיו, חרדי, לא חרדי.
לרשת ב', גלי צהל, ערוץ 2, ערוץ 10 וגלי ישראל, הקישו 1. לכל חי וכל ברמה, הקישו 2. לרדיו מורשת, הקישו 3. לערוץ הידברות, הקישו 4. לערוץ הכנסת, הקישו 5.
אמרתי לו, חגיד, בואי נגבל. עומד בידי. לא שופרסל ולא מגבל.
זה רשמי או פיראטי?
זו שאלה טובה מאוד. אנחנו חיים בפינה של העולם שבה הרצף בין רשמי ופיראטי הוא רב גווני.
חגיד, אנחנו לסרט של קווין.
אוקיי, אז אצלנו יש voice over IP ו... אצל החרדים יש TV over טלפון.
לגמרי. אתה יכול לשמוע טלוויזיה בטלפון.
TV over voice.
אם הטלוויזיה שלך הלכה לאיבוד, אתה יכול להתקשר אליה ולשמוע אותה. אז כן, אז יש פה גם...
תקשיב, זה הייטק.
להזכירכם, ניתן לנתק באמצע ההקשבה וההתקשרות הבאה מיד עם כניסתכם למערכת, הקישו 9 ותוחזרו למקום שהפסקתם.
תחזור לנקודה שבה ניתקת קודם, בוא נעשה נטפליקס.
לגמרי.
כל הציבור השעה 10:45 דקות, השר לשעבר, מאיר שטרית, מדבר בריאיון על ההדחה. 10:40 בכל הציבור, הרב רפי פרץ, יושב ראש הבית היהודי, דחק את פגישתו עם נפתלי בנט. כל הציבור בוקר טוב, השעה 10:30, משדר הרעיונות הבוקר. 10:25 בכל הציבור, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ארז קמיניץ. חבר הכנסת אנדל בתגובה, לא אכפת לי שחבר מועצה שאני לא מכיר, הביא 30 שבאבניקים שהפגינו...
הסיבה שהוא מציין את השעה לפני כל ידיעה זה משום שהוא מקליט אותם בנפרד. כל פעם שנכנסת ידיעה, הוא עולה, מקליט, והיא הופכת להיות הראשונה בתור.
זה פיד, פשוט.
זה ממש פיד.
אני יכול לספר מניסיוני שהיה איזה סיפור טכנולוגי, והתקשרו אליי, וביקשו לראיין אותי לקו נייס. ואנחנו מתחילים לדבר, הם מבהירים לי לפני זה שיש מילים שלא אומרים, ולהיזהר. ואז אנחנו מתחילים את הרעיון, ואיפשהו נתקעתי, אז אמרתי, טוב, בוא תחתוך פה ונקליט מחדש. אז הוא אומר לי, רגע, מתחיל מחדש, יש את האות, והוא פונה אליי, זאת אומרת, זה live to tape, אין עריכה. מתקשרים אליך או מקליטים אותך ברחוב, או מקליטים אירוע ברחוב, זה מוכן, שולחים את זה למערכת.
זה מאוד מזכיר לי את הרדיו הפיראטי שהיה עד בעצם שהוקמו כל חי וכל ברמה, שהן תחנות רדיו לגיטימיות, אם כי קצת עזויות לפעמים, אבל לגיטימיות.
סכנת הטלפונים החכמים מאיימת על כל אחד ואחת מאיתנו בכל רגע. כיצד מתמודדים עם חידושי הטכנולוגיה והרשתות החברתיות מבלי להינזק? שומרים על החומה, רדיו קול ברמה וחברת הדרן, ביום שידורי מיוחד על הסכנות האיומות התמונות בדור הטלפונים החכמים, האינטרנט והרשתות החברתיות.
וברדיו הפיראטי שהיה לנו בשנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, כשהיית מחייג לתחנה, היית מיד בשידור. אלו, אתה כבר בשידור. אין הפקה, אין כלום. זאת אומרת, אתה אלו בשידור, ואז באמת אנשים יכלו להגיד מה שהם רוצים, ואם השדרן היה מספיק ערני, הוא היה מנתק אותם בזמן כשהיה צריך. אז כן, גם קווי הנייס עובדים בשיטה הזאת, זה מאוד פרטיזני, ואני אישית מאוד אוהב את זה. זאת אומרת, גם בי חיה איזה רוח אנרכיסטית כזאת, שמאוד אוהבת את הישיר, מיידי, לא מסונן. אני מת על זה.
מי האנשים שיוצרים את הקווים האלה?
בחלקם הגדול הם עיתונאים, בוא נקרא להם עיתונאים לשעבר מגופי תקשורת אחרים. מי שפתחו את קו הנייס הראשון היו האחים ביכלר, שיצאו מערוץ 7, אחד מהם עבד בערוץ 7, ויש לנו גם עיתונאים אחרים עם שמות מוכרים יותר, שלפעמים מכחישים שהם עומדים מאחורי קו נייס או אחר, לפעמים לא מכחישים. בסופו של דבר, החבר'ה האלה הם קצת סלבס במגזר החרדי, ולו ברמה הזאת שכולם מכירים את כולם. זאת אומרת, אני לא יודע אם רוב הישראלים יודעים לזהות בפנים את כל שדרני הרדיו, אבל את הקול שלהם אנחנו כן מכירים, אז ברמה הזאת הם סלבים חרדים, והם בחלקם הגדול אנשים שהייתה להם השקה לתקשורת עוד לפני הכניסה לקווי הנייס.
מילה מרוכה נגד גזיילס מויסט חוכמס לייב דריק נול פאינטריוס נשמיסן דריק איינס
מתפריט לתפריט יקירי
איינס
פרשיחו שבידן ציסה איבדיבית גזיילס אשמת הגיס
יש קו שיעורים טלפוני חרדי על השואה, על טהרת הקודש.
בוא נשמע.
יעני, זה שואה בלי סמט.
שואה צנועה.
שואה צנועה.
יזכרם, הדרך לקיים זכור את אשר עשה לך המלך. ניתן להאזין להרצאות החדשות של השבוע, כולם יחד. לאירועים וסיפורים דרמטיים מהמלחמה, הקישו אחד. לסיפור, חטיפת איכמן, הקישו שתיים. למטור, צייד הנאצים, הקישו שלוש. פרק א', מול כיתות יורים. מאזינים יקרים, לפני שנתחיל לספר את הסיפור המרתק על לכידתם של הפושעים הנאצים בשנים שלאחר המלחמה.
מעולם לא שמעתי את מצוות מחית זכר המלך כל כך שמחה.
כן, זה היה כיף, כיף למחות את זכר המלך. גם אחד היתרונות בלהקים קו נייס של השואה, זה שהשואה באמת לקחה המון זמן, וזה בחצי שקל לדקה, זה יוצא המון כסף.
גם מדבר מאוד מאוד לאט, ברור, דיקציה, כן. כל מילה ומילה.
בכל זאת, ללמד קצת סנגוריה, יש פה משהו יפה, כי עד לפני לא הרבה שנים, בחברה החרדית לא באמת דיברו על השואה, בטח לא על זוועות השואה, שזה היה נתפס כאילו לדבר על הפדיחות של אלוהים, אז לא כל כך דיברו על זה, בעיקר דיברו על הקהילות שעבדו וחרבו, מה שכמובן נכון, אבל לא כל כך דיברו על ההארדקור, וזה שיש קו נייס מיוחד לסיפורי השואה, זה בעיניי התקדמות. עכשיו יש לי שאלה אליך, נסה בבקשה לנחש כמה קווי נייס יש. פעילים היום.
הייתי הולך על עשרות?
מאות.
מאות.
והסיבה שיש מאות זה משום שהטכנולוגיה הזאת היא כל כך נוחה, כל כך זמינה. גם למי שיש לו טלפון כשר, הוא יכול להקים קו נייס. אתה יכול עכשיו להקים קו נייס.
בעצם גם ניהול הקו נעשה בטלפון.
הכל נעשה בטלפון.
אתה מקליט הודעה, שולח אותה למערכת, והיא מוזנת בחזרה למאזינים.
לחלוטין. לפעמים אתה שומע שהם גם מקליטים את זה תוך כדי נסיעה באוטובוס.
שלום וברוכים הבאים לקלקו. מערכת המידע בזמן אמת לתחבורה הציבורית. לנסיעה מתל אביב יפו, מסוף 2000. לירושלים. תחנה מרכזית ירושלים. הקש אחת.
זאת דברים כאלה, זאת אומרת, אתה, זה ממש...
זה הטוויטר שלהם, זה ממש...
זה הטוויטר שלהם, אבל הם גם הטוויטר. אבל מה שקרה זה שבגלל שהטכנולוגיה כל כך זמינה, אז כל קהילה, כל שכונה, פתחה לעצמה קו נייס עם חדשות השכונה. אם אתה רוצה לדעת איפה יש היום הרצאה, איפה יש היום אירוע כזה או אחר, אצל החרדים מאוד מקובל להגיע להלוויות, להזכרות, הדברים האלה בדרך כלל בירושלים קוברים תמיד באותו יום, זה הכל מעכשיו לעכשיו.
זיכרונו לברכה, בן 86 בפטירתו.
אז קווי הנייס מספקים לך במיידי את המידע הזה, והדבר הזה יוצר קהילה, זאת אומרת, יש בזה גם משהו מקסים, כי זה באמת גורם לאנשים שחיים ביחד, שיש להם את אותה השקופה, לחיות ביחד, לעשות דברים ביחד. דווקא האינטרנט שאנחנו רגילים אליו במובן הזה הוא קצת יותר מדי מפוזר ומבוזר, וזה לא שאתה יודע באינטרנט לאן להיכנס כדי למצוא את הידיעה שהיית רוצה לדעת על דבר קיומה. אז קווי הנייס נותנים את זה.
אז עכשיו נגיד קורה משהו מעניין בחצר מסוימת, אנשים מחצרות אחרות יתקשרו לנייס שלהם כדי לשמוע מה קורה שם, כדי להתעדכן בחדשות חוץ.
קודם כל, חסיד אמשינוב לעולם לא יודע שקורה משהו מעניין בחסידות בלז תור התחלה. אבל אם הוא באמת כן רוצה לדעת, אז כן. המספרים בסך הכל ידועים ומפורסמים.
גם המספרים מאוד קלים לשינון.
Only the best for our listeners. אגב, באופן משעשע, אחד המקורות הטובים ביותר להתעדכן על כל המספרים החדשים של קווי נייס, זה באינטרנט, בפורומים כמו בחדרי חרדים וכן הלאה, שם הכל מפורסם.
אבל חוץ מזה יש גם מדבקות.
יש לנו גם את המדבקות ומודעות וכל מיני אמצעים שהם חצי פיראטים נקרא להם, או פרטיזנים, באמת להפצת המספרים החדשים.
כי הם בעצם צריכים להסתתר מהרבנים.
אמת, המספרים מתחלפים באופן די תדיר, גם עכשיו, 2019, שוב יש לנו מין עוד קו פרשת מים בתולדות קווי הנייס, ואנחנו רואים שהמספרים מתחלפים לא מעט. מה שקורה עכשיו זה הסיפור של דמי הכישוריות, בגדול, כיוון שהכל מתנהל דרך טלפונים סלולריים. לחברות הסלולר תמיד היה מין סכם כזה, שאם מישהו מפלאפון מתקשר למישהו מגולן טלקום, אז הם צריכים להעביר כספים ביניהם על העבודה הקשה של לקשר בין חברה לחברה.
ומזה חלק מהקווים עושים את הכסף.
מזה חלק מהקווים היו עושים את הכסף.
אתה מתקשר לקו מסוים, ואתה ברשת אחת, והוא ברשת אחרת, והוא בעצם מקבל, איך הוא מקבל את החלק הזה? הוא עושה הסכם עם החברת סלולר.
כן, יש הסכם עם חברת הסלולר. אם אתה קו שהמונים הולכים להתקשר אליו, חברת הסלולר בהחלט משתלם להעביר לך 3 אגורות לשיחה, זה פחות או יותר הסכום.
ומה שהיה קורה זה שבעלי הקווים היו מבקשים מהאנשים להתקשר ולהשאיר את הטלפון פתוח, כי אתה לא משלם על זה, מה אכפת לך, יש רבה חבילה דקות בלתי מוגבלות, אבל דמי הקישוריות ממשיכים לרוץ, ואנשים היו פשוט מתקשרים ומשאירים את הטלפון דלוק, באופן מאוד נדיר, כי אני לא מדבר הרבה בטלפון, עשיתי שיחה של שעה. בתום השעה, השיחה התנתקה בול על ה-60 דקות, שזה כנראה אחת הדרכים של חברות הסלולר להתמודד עם הבעיות האלה, ומשרד התקשורת נאלץ לבדוק את העניין הזה, כי בעצם עבר מלא כסף שלא היה אמור, זה לא היה אמור להיות מודל עסקי חיצוני.
קווי הנייס הגישו בגץ, הם הציגו אותו בתור משרד התקשורת נגד החרדים והתורה, לא פחות, כן, שהם בעצמם מואשמו שהם נגד החרדים והתורה, אבל הם משכו בהמלצת בית המשפט את הבגץ הזה, ומאז הם מסתמכים יותר על קווי 1-900, שהם קווים כמו ה-056 של פעם, אתה מתקשר ומשלם פר דקה, והיום זה עובד יותר כך. יש אפילו הצעה שאומרת שאם אתה רוצה להתקשר לקו נייס של 077, אתה חייב שיהיה לך בבית קו של 077 בעצמך, ורק ככה זה יעבוד כדי שלא יותר לא קישוריות ולא צורך לקישוריות.
אבל לא שמענו בפתיחה של השיחה שזה עולה כסף. זאת אומרת, זה לא, אין פה איזה גילוי נאות. זה ידוע, אבל אני מניח.
זה די ידוע, זה די ידוע. ממש שתרים מהחודש האחרון, הם מאיימים שהם יחסמו את כל מספרי גולן טלקום להתקשר אליהם, משום שגולן טלקום רוצה להתחיל לסדר את העניין הזה של קווי הנייס. הם אומרים, אין בעיה, אז מעכשיו כל מי שיש לו גולן טלקום לא יכול להתקשר אליהם יותר.
מה זאת אומרת לסדר את קווי הנייס?
בוא נקרא לזה רגולציה. הם לא רוצים שזה יהיה פתוח ופראי לחלוטין, את הדקויות פחות מעניינות, אבל ברגע שאיזושהי רגולציה מאיימת על איזשהו עסק, הוא מיד צועק גוואלד, ובחרדית זה נשמע תמיד הכי טוב.
יהיה קשה אבל גם לעשות רגולציה, כי אם אתה נותן להם טווח מספרים, אז בום, חוסמים אותו. זאת אומרת, כל הקיום של הקווים האלה הוא פרוביזורי ומשתנה ודינמי, הוא לא יכול להתקיים במקום מוסדר.
בעניין הזה, לגולן טלקום ולרבנים יש בדיוק אותה הבעיה.
כתב התקשורת של דמרקר, נתי טוקר, כתב לאחרונה על הכסף והמאבקים שמאחורי קווי הנייס והטלפון הכשר באופן כללי.
תראה, תעשיית התוכן על גבי ה-voice היא לא חדשה מהיום. במשך שנים התפתחו גופי תוכן ששווקו את עצמם ועשו את הכסף דרך דמי הקישוריות. כלומר, מהמעבר מחברת טלפוניה אחת לאחרת, המעבר הזה שווה כסף. המעבר הזה בעצם חלקו ברווחים שלו יצרני התוכן והפלטפורמה, חברת הטלפוניה, שקיבלה את השיחות. במשך השנים, משרד התקשורת הפחית משמעותית את דמי הקישוריות, כמעט ולא נשאר בזה ביזנס, ועדיין, כאשר אתה מחייג מחברת סלולר לטלפון קווי, יש עדיין דמי קישוריות של אגורה אחת על כל דקה, והאגורה הזאת היא הביזנס הגדול של המון המון פעילים בתחום התוכן במגזר החרדי.
המודל העסקי הזה הוא מודל מאולתר, הוא תכמון, הוא לא היה אמור להיות שם.
נכון, נכון, וזה בדיוק, אגב, אתה קולע בדיוק לטיעון הנוכחי של משרד התקשורת, אבל אתה צדק, באמת, הדמי הקישוריות האלו לא אמורים היו להיות, להתחלק באיזשהו מודל בין יצרני תוכן, בכלל לא היה אמור להיות תוכן, זה היה אמור להיות הסכום הסמלי הזה, לא סמלי, הכיסוי העלויות לחברת הטלפוניה, כאשר מקבלת אליה, מייצרת בעצם התקשרות בתוך המתג שלהם, בתוך ליבת הרשת שלהם, בין הטלפון הסלולרי לטלפון הקווי. זה הסכום שאותו היא אמורה לקבל. אממה, כאשר נוצר צבר אדיר של דקות שיחה מטלפוניה לקווי, זה כבר הופך להיות סכום משמעותי, וצריך גם לומר את האמת, העלויות של אותם ביצוע ההתקשרות הזאת, זה לא כמו פעם שאתה יודע, אתה יודע, היה איזה מוקדנית שהייתה צריכה להעביר את ה, לחבר את החוטים, זה הכל היום נעשה באופן ממוחשב, דיגיטלי, לא צריך שום דבר בשביל לעשות את זה, העלות של ההתקשרות הזאת היא באמת אפסית, ולכן האגורה הזאת, יש מי שיכול, נגדיר את זה, לקחת נתח נכבד מהאגורה הזאת, כשזה מצטבר לכסף גדול. עכשיו, נוצרה תעשייה. תשמע, יש פה תעשייה ענקית של יצרני תוכן שניזונים מאותם דקות שיחה. כמובן שזה לא כסף גדול, זה בעיקר אנשים פרטיים, ככה, יזמים, עסקים קטנים כאלו, אבל הם מצליחים. התשתית הטכנולוגית מסופקת על ידי חברות שבאמת IVR כזאת שמספקות את הטלפוניה, הם חברות שמקימות מרכזות טלפוניה וכדומה, הם יודעות להפעיל את המערכת הממוחשבת שמאפשרת לכל אחד בבית שלו לשבת ולייצר תוכן, ומתקשרים אליו עשרות, מאות אלפי אנשים, וזה בעצם המודל של המון קווי הנייס במגזר החרדי. יושבים להם קבוצה של חבר'ה בדירה, מעלים לשידור אנשים, מדווחים איפה האדמור היה אתמול, מי מת היום, איזה לוויה יש, גם פוליטיקה, למרות שהם לא גופי חדשות במוצר, אבל הם גם נוגעים בנושאים פוליטיים, הם מייצרים את השיח הזה, מדברים על זה כל הזמן, קווי הנייס, שהם החליפו את המקווה. בעבר היו אנשים חרדים, היו נפגשים כל בוקר במקווה, תבילת הטהרה שהיו עושים כל בוקר במקווה, אני חושב שחלק גדול עדיין טובלים במקווה, אבל את השיח הזה, שבו במקווה היו מדברים מה החדשות, מה מספרים, מי מת, מי מתחתן, השיח הזה בעצם עבר בקווי הנייס, אנשים יושבים באמת, אתה יודע, תיארו לי תמונות שבהם אנשים, בחורי ישיבות, מסיימים את הלימודים בישיבה, מגיעים לחדר בפנימיה, יושבים על המיטה ככה ושמים את הטלפון לאוזן ושומעים מה חדש, מי קורה, מה, את חדשות היום שרלוונטיות אליהם.
אז הביקוש לזה הוא אמיתי, זה לא נוצר בגלל הכסף. הכסף הוא היה תוצר לוואי של לממן את הפעילות הזאת ולהוציא ממנה כסף כשראו כי טוב.
תראה, ברור, הביקוש למידע הזה היה שם תמיד, רק הוא לא, הצורך הזה לא סופק, כי לא היה אלטרנטיבה, לא היה דרך לקבל את המידע הזה. תראה, עיתונים החרדים יוצאים פעם ביום, וגם בהם לרוב אין את המידע הזה, כי זה מידע, העיתונים החרדים נורא ממוסדים, נורא פוליטיים, הם לא עוסקים בפנוך או בתוך החצרות. לא היה באמת גוף שסיפק את זה. אינטרנט חסום לחלוטין, אפילו אס-אמס, אפילו וואטסאפ, חסום במספרים הקשרים. החלופה היחידה לקבל את המידע הזה שרלוונטי אליהם, הייתה דרך, בטלפונים הקשרים, אנחנו יודעים, צריך לומר את זה, לא הזכרנו את זה, אבל כל התעשייה הזאת היא מבוססת על כך שהמכשיר, שיש חסם ברמת המכשיר והסים קארד. החסם שלהם להגיע לאינטרנט הוא דרך גם מכשירי טלפון קשרים, גם סימים שחסומים אפילו לאס-אמסים ולאינטרנט. בעקבות החסם הזה, הדרך היחידה שלהם לקבל את אותו מידע שהם רוצים, זה באמת דרך שיחות וויס, והחברות האלו באמת מספקות את המידע הזה.
ובגלל כל הדבר הזה, השליטה ברשימה השחורה או הרשימה הלבנה של טלפונים מותרים לחיוג מקווים קשירים, היא בעצם שליטה בהרבה מאוד כסף.
נכון, נכון. עכשיו נוצר פה בעצם, נקרא לזה, שני תנועת מלכחיים כזאת, שני כוחות שמנסים למגר את הסגסוג האדיר הזה של שיחות קוליות. מצד אחד, ועדת הרבנים לענייני תקשורת. זו בעצם הוועדה שמספקת את חותמת הכשרות על המכשירים ועל המסלולים הכשרים בחברות הסלולר. היא באיזשהו שלב אמרה, רגע, אנחנו, היא לקחה את הצד הקיצוני ביותר, זה נקרא הקו של חסידות גור, שאמר בעצם, אנחנו מתירים את המכשיר לדיבור בלבד. אנחנו לא מתירים לאף אחד להשתמש בטלפון לצורך מידע כלשהו. ואז הוועדה מתנהלת בצורה, לדעתי, שערורייתית, היא מאפשרת לאדם אחד, לגורם אחד, לקבל החלטות שירותיות, גחמתיות, באמת, בלי שום הסבר רציונלי, למה אתה חוסם קווים מסוימים, למה אחרים אתה מתיר, פה כבר צפות ועלות שאלות, מהם האינטרסים מאחורי הוועדה, מי, איזה חברת IVR, פתאום כן מקבלת אישור מוחלט, גורף, ואיזה חברה אחרת מקבלת פסילה גורפת, מי קשור למי.
ומעבר לזה, זה כוח שבעצם משרד התקשורת וחברות התקשורת נותנות לוועדה, או לבן אדם אחד שהוא הרוח החיה בוועדה, שהוא יכול לקבוע למי חרדים יוכלו להתקשר ולמי לא.
תשמע, זה לא רק נותן, מאפשר, זה חברות הסלולר פיזית מספקות ממשק, משתמש לבחור בשם דואק, מספקות לו את התשתית הטכנולוגית שהוא יושב במחשב שלו בבית וחוסם מספרי טלפון.
כלומר, שזה מדהים שזה עבר רגולציה, כי החופש, המגבלה כזאת על טלפוניה זה משהו רציני, זה משהו שיכול להיות אפילו מסכן חיים.
נכון, נכון בהחלט. תראה, חברות הסלולר במשרד התקשורת טוענות, אנחנו מחתימים את נציגי, את המנויים במגזר החרדי על מסמך שאומר במפורש, אנחנו מעניקים סמכות, סוג של ייפוי כוח לוועדה, להחליט בשבילנו מה טוב, מה מותר ומה אסור. אז, ובאמת יש מסמך כזה, יש טענות שלא תמיד מחתימים, אבל יש מסמך כזה, והחרדים באמת חותמים על, על, על ייפוי כוח כזה לוועדה. אממה, אין להם באמת ברירה. עכשיו מתחילים לצוף, לצוף קולות במגזר החרדי, שאומרים, חתמנו על המסמך הזה. אבל לא הייתה לנו ברירה. אם לא היינו מצטרפים למסלול כשר של ועדת הרבנים, שהיא מונופול מוחלט בתחום הכשרות במגזר החרדי, אם לא היינו מצטרפים לזה, ילדינו לא היו מתקבלים לבתי ספר. אנחנו היינו נזרקים מהבית כנסת שלנו. כלומר, השליטה הטוטליטרית של הוועדה בחיינו לא נעשית מתוך בחירה, וכל הסיפור הזה של חסימה גורפת של קווי מידע בסיסיים לחלק, כמו שציינת, היא לא לרוחנו, היא קו של חסידות גור מאוד קיצוני, אנחנו לא מסכימים עם זה.
ויש פה בעצם גוף שיש לו סמכויות צנזורה על תשתית התקשורת, שאין לאף אחד אחר בארץ, חוץ מחברות הסלולר.
אני לא חושב שיש דומה לזה, אתה יודע, זה מזכיר משטרים באיראן, בסין, שמפילים חלקים באינטרנט שלא נוחים להם, באמת, זה משהו שפשוט לא יאמן, בשיתוף פעולה של משרד התקשורת ושל חברות הסלולר, כולם מתעממים, כולם אומרים, זה בחירה שלהם, אף אחד לא באמת מדבר עם המגזר החרדי, מנסה להקשיב כמה התנגדות יש לשליטה הזאת, זה גוף צנזורה אדיר עם שיניים מחודדות, שעושה מה שהוא רוצה, בלי לספק הסברים. תראה, יש לי איזה פרוטוקול של דיון במגזר החרדי על בחור שהקים קו לוויות.
כלומר, מידע נטו על אנשים שנפטרו
וצריך לבוא לקבור אותם. זה הכל. הוועדה חסמה לו את זה. עכשיו, הבחורצ'יק עצמו לא רצה ללכת לבית משפט, יש איסור ללכת לבית משפט, הלכו לבית דין רבני, ובבית הדין הרבני מגיעים לוועדה ומנסים לשאול את נציג הוועדה, למה חסמתם? הוא אומר, שלום, תודה, אני לא צריך לספק לכם הסברים. איפה כתוב בחוזה שחתמתם, במסמך הזה שאני צריך לספק לכם הסברים? הוועדה החליטה, תודה, שלום. ולא יאמן, אבל במקרה שלו הוועדה תפסיק אותו, כן? דיברנו קודם על תנועת מלכחיים, איך הוועדה שולטת במידע הזה, והתנועת מלכחיים השנייה נעשית בימים אלו, ופה אני נוגע בסוגיית הכסף שאתה מזכיר שוב ושוב. כמו שציינת באמת, חברות הסלולר ממנות את תעשיית התוכן הזאת, ומשלמות לחברות הטלפוניה את הסכום עבור דמי הקישוריות, ובסכום הזה חולקים יצרני התוכן וחברת הטלפוניה, זה הרבה כסף, חברות הסלולר לא רוצות לשלם את זה, נוצר שיתוף פעולה מאוד מוזר בין חברות הסלולר וועדת הרבנים, שבעצם מנסות להפיל את כל המודל הזה. כלומר, משרד התקשורת יצא בשימוע, נקשיב לסבעתן של חברות הסלולר, יצא בשימוע שאומר, מעתה ואילך ייאסר המודל הזה של חלוקת רווחים. תחשוב שזה מאוד, זה הליך התערבות, לא יודע אם יש דומה לו, תחשוב שיבואו לחנות פלאפל ויגידו לה, אסור לך לחלוק את הרווח עם הסוחר של המקום. כי אם זה המודל שגיבשת, זה באמת התערבות מאוד 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 גסה בתוך הפעילות של חברות התקשורת. משרד התקשורת כמובן טוענת שיש פה עיוות בשוק, שצריכה כזאת כמות ששירותי תוכן לא הייתה בבסיס של ההתקשרות בין חוזה בין המנויים לחברה, אז הוא מוצא לאיזשהם הצדקות. אבל באמת על הפרק נמצא כרגע שימוע של משרד התקשורת, שנולד מלחץ של הוועדה וחברות הסלולר, לשבש לחלוטין את המודל הזה, יותר תיאסר חלוקת רווחים, תיאסר המודל הזה של חלוקת רווחים, ונחזור לימים שבהם קווי התוכן האלו יצטרכו להיות קווי פרימיום, על בסיס תשלום מאוד מאוד גבוה, או איזשהו מודל אחר, תכלס, החברות האלו באמת בפני סגירה.
אחד ההסברים או התירוצים שניתנו היה שהבעלי הקווים מבקשים מהציבור להתקשר ולהשאיר את הטלפון פתוח, כי להם זה לא עולה, מכיוון שהחבילות הן לא מוגבלות בזמן, אבל ככל שיש יותר שעות, יש יותר דמי קישוריות ויש יותר כסף.
נכון, נכון, תראה, פה היו כבר טענות שאנשים באמת ניצלו את המודל הזה, לכמה לקחו את זה כמה צעדים קדימה. למשל, אדם, אני שמעתי הסיפור כזה, אני לא יודע אם זה ברמת האגדה, או באמת היו דברים מעולם, אדם שידע שיש לו תשלום לא, חבילה בלתי מוגבלת, פשוט הקים קו תוכן, והפעיל את השיחות כל הזמן דלוקות למקום מסוים, הוא הכניס כסף, כלומר, היה שווה לו לרכוש מכשירי סלולר, ולרכוש חבילות
בלתי מוגבלות בזמן,
ובדיוק, נכנס כסף לעצמו, כי היה לו מודל של חלוקת רווחים עם חברת הטלפוניה שקיבלה את השיחות. אז זה באמת לקחת את זה למקום באמת בעייתי, אין ספק שחברות הסלולר צריכות באמת לדעת לזהות איפה באמת יש עיוות של הניצול, באמת לא תמים של המודל הזה, אני לא חושב שזה באמת המקרה כאן, ואגב, לחברות הסלולר יש דרך להתמודד עם זה, הדרך שלהם נורא פשוטה, פשוט להפחית את כמות הדקות בחבילות שהן מוכרות, הם רצו נורא להתהדר מבחינה שיווקית, בהמון דקות שיחה בלתי מוגבלות בזמן, ולכן הביאו עליהם, הקימו עליהם את הגולם, והם צריכות לשאות עכשיו, והם עושות את זה, גולן טלקום הפחיתם לדעתי מ-10,000 דקות שיחה למגזר החרדי ל-2,500, זו הדרך היחידה לדעתי כרגע להתמודד באמת עם התופעה הזאת, או לפחות לצמצם.
ומשהו, אני לא יודע אם זה מצחיק או שערורייתי, אבל בעקבות התחקיר שלך, למשרד התקשורת יש מספר טלפון של פניות הציבור, שהשימוע, מי שרוצה להגיב לשימוע יכול בין השאר להתקשר לשם, והוא נחסם בקווים הקשרים.
אז זה לא יאמן, משרד התקשורת עושה שימוע בסוגיית הקווים החרדיים, מזמין את הציבור החרדי להביע את עמדתו, וכשחרדים מתקשרים מהטלפונים הסלולריים שלהם, הם מגלים שהמספר נחסם על ידי הוועדה. עכשיו כאילו, איך בדיוק נביע את דעתנו אם המספר חסום? באמת, זה אינדיקטור עד כמה הוועדה, לא רוצה להגיד, משתמש במילים נורא בוטות, אבל באמת היא עושה ככל העולה על רוחה, מטילה אימה וצנזורה למגזר החרדי, בלי שום הסבר הגיוני, בלי שום נימוק, פשוט יש גוף מלמעלה ששולט, בפועל לא מנחה הוראות, אתה יודע, זה לא להקשיב לכל הרב, לא להקשיב לכל הרב, זה פשוט לנתק שיחות, לפעמים של עשרות אלפי מספרים, אתה יודע, הם חוששים שקו מסוים הוא קו תוכן, אז הם מנתקים בבת אחת עשרות אלפי מספרים, רק כדי להימנע מקווי תוכן, ממידע שלרוב הוא בסיסי לחלוטין.
אז נגיד שאתה פנית לוועדת הרבנים, והם אמרו, מבדיקה שנערכה עולה שניתן לחרג למספר הזה מטלפונים כשרים, או במילים אחרות, נתפסנו, אנחנו מורידים את החסימה.
כשהביאו את זה תשומת לבי וביקשתי מהוועדה, הוועדה מהזדרזם, הבינה שהיא הלכה כמה צעדים רחוק מדי, ומהר פתחה את המספר הזה למגזר החרדי, להגיד לך שזה היה אחרי שגורם מטעם הוועדה התקשר, כשביקשתי את התגובה לא ציינתי מהו המספר, אבל מיד אחרי, כדי להשאיר את זה ככה עמום, תתמודדו אתם, תראו מה עשיתם, אבל מיד אחרי זה קיבלתי טלפון מגורם מטעם הוועדה לברר מה המספר, ואז פתאום זה נפתח, אתה יודע.
ומשרד התקשורת מסר, לאחר פניית הכתב למשרד, בוצעה בדיקה מטלפון כשר למספר שפורסם בשימוע המדובר, ונמצא כי אין חסימה על קו זה, שמלכתחילה אינו מיועד למסירת תגובות לשימועים, אלא לצורך בירורים בלבד.
אנחנו נגיד שיש לנו סרטון של תיעוד, של אנשים מתקשרים מטלפון כשר, ומגלים שהמספר הזה באמת היה חסום.
רותם מלנקי, חוץ מהעניין הוויזואלי, הגישה היא להכל, הגישה היא כאילו פתוחה לגמרי.
הגישה פתוחה לגמרי, ואכן הרבנים כרגלם, אפשר לומר, הכריזו מלחמת חורמה גם על זה. שנה חשובה בתולדות קווי הנייס הייתה 2014. בינואר פורסם מכתב מאוד חריף, שחתומות עליו שתי מועצות גדולי חכמי התורה, גם של דגל התורה הליטאים וגם של אגודת ישראל החסידים. במפגן מדהים של אחדות הם טענו שקווי הנייס הם משבשי דעת ומבטלי תורה ומקור כל הרע בעולם, פחות או יותר. אממה, כל אחד מהארגונים האלה גם מחזיק קו משלו, לאגודת ישראל יש את הקו שלה, לדגל התורה יש את מחזיקי הדגל, נושאי הדגל, איך שקוראים לזה. והאמת היא שבסופו של דבר מדובר על רצון לשלוט במידע. כשאתה רוצה לשלוט במידע, אתה יורה לעצמך ברגל, א', כי המידע הוא הסחורה הכי חמה בעולם תמיד. גם אם מישהו נורא נורא רוצה עכשיו שווארמה, הוא קודם כל צריך לדעת איפה קונים את השווארמה. המידע הוא תמיד הסחורה הכי חמה. אנשים באמת תמיד צמאים למידע.
כן, אנחנו יודעים שהמצאת הדפוס בעצם, קודם כל, הדבר הראשון שהודפס היה תנ"ך, אבל הטכנולוגיה החדשה הזאת הוציאה את המונופול על המידע מידי הכנסייה, ונתנה אותו לעם. זה אחת ההמצאות הגדולות בין השאר בגלל זה.
אמת. רדיו קול חי הכריז שתוך שבועיים הקווים נסגרים כולם. זה לא קרה, ובאותה שנה, כמו שאנחנו זוכרים, הייתה מלחמה בעזה, מה שנקרא צוק איתן, והציבור היה צמא מאוד ובצדק למידע. אנשים רצו לדעת מה קורה. הקווים פרחו, והתחילה גם תופעה של צינטוקים, זאת אומרת...
המספר שלכם נחסם? ייכנסו כעת לשלוחה 7, הקליטו הודעה ברורה עם מספר הטלפון שלכם והמשפט. אני מעוניין לקבל צינטוק או הודעה.
באמת, מי שהמספר שלו נחסם מאיזושהי סיבה, משאיר הודעה עם הטלפון שלו ומצנתקים אותו בחזרה ממספר חדש. זאת אומרת, אם הרבנים הצליחו להכניס מספר מסוים
לרשימה השחורה.
לרשימה השחורה של הטלפונים הקשרים, תוך יממה אתה יכול לקבל, או פחות, אתה יכול לקבל צינתוק מהמספר החדש ולדעת שוב לאן להתקשר, ככה שבאמת אין דרך אמיתית להילחם בזה.
זה כל כך מזכיר את האינטרנט, סוגרים לך את ערוץ סדרות טבעי, ואתה הולך לסדרות נקודה פיזדלוך.
בדיוק.
זה ממש, בואי, זה ממש האינטרנט של החרדים, חוץ מזה שיש חרדים באינטרנט כמובן, אבל המחשבה, היצירתיות, ההקינג, ההייפרטקסט, כאילו, הקש אחת, הקש שתיים, זה לינקים, זה פשוט, הם כאילו לוקחים את האינטרנט ושמים אותו על IVR.
לגמרי.
החדירה הבלתי נמנעת של האינטרנט לעולם החרדי, כי צריך מחשב וצריך טלפון כדי להיות מחובר לעולם המודרני, גם לצרכי מסחר ותקשורת עם הרשויות. החדירה הזאת היא בסופו של דבר תחסל את קווי הנייס או תפגע בהם אנושות?
אני חושב שקווי הנייס נסמכים על ציבור שכמו שזה נראה כרגע בחברה החרדית, תמיד תהיה שכבה של חבר'ה שהם בין ישיבה קטנה לישיבה גדולה, בני 14, 15, 16, 17, עדיין נסמכים על כסף של ההורים, עדיין לא עובדים, אפילו לא בשחור, בכלום. הם רק בחורי ישיבה, הם עוד לא התחתנו, וכל מה שיש להם זה את הטלפון הכשר. החבר'ה האלה הם השכבה שמפרנסת את קווי הנייס, כאשר למעשה הכסף בא מההורים שלהם, ולכן יש פה מלחמת חורמה שהיא גם פנים משפחתית, יש המון סיפורי זוועה, יש אגדות כאלה בבני ברק על הבחור שהצליח להגיע לחשבונות של עשרות אלפי שקלים על קווי הנייס ודברים כאלה, הסיפורים האלה, אני לא יודע כמה הם אמיתיים, אבל הם בהחלט מהלכים אימה על כל אב לבחור ישיבה בן 15 שמחזיק טלפון כשר. ואפשר לטעון שכל הדבר הזה באמת, כמו שאתה אומר, הוא הכנה לאינטרנט האמיתי. כי בגיל 18, 19, 20, מתישהו חרדי צעיר מצליח איכשהו להתארגן על קצת כסף משלו, יוצא מבית ההורים, מתחתן. וזה השלב, כמו שאומרים, כל חרדי שמחבט עצמו מחזיק גם טלפון כשר. ובטלפון הלא כשר הוא כבר באינטרנט, ושם הוא יכול להתחבר להכל, והנה הוא עבר כבר תהליך חברות דרך קווי הנייס, הוא כבר יודע מה זה לינק.
אז כשהרבנים חוששים מקווי הנייס, שהם שם מעבר לאינטרנט, הם צודקים.
מבחינתם הם צודקים, רק טועים בעניין הזה שיש אלוהים.
רותם, תודה רבה.
תודה לך.
ומי שרוצה לשמוע אותך מרצה בנושא הזה, ובכלל על תקשורת חרדית ועל חרדים, איפה למצוא אותך?
rotemalenki.com
שכוח.
שכוח.
נתי טוקר, דה מרקר, תודה רבה.
תודה רבה.
הזנתם לעוד פודקאסט בהפקת פודקאסטיקו. פודקאסטיקו. פה מפיקים. פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו. בשיתוף Urban Place. Upgrade your life's work.
להשארת הודעה במערכת. הקישו 9.
בתחילת דרכי הייתי פעיל בעמותת דעת אמת, עמותה חשובה ומוצלחת ונהדרת, של חרדים לשעבר, רבנים לשעבר, והיה לנו הוטליין כזה בשביל להתקשר, להשאיר הודעות. רוב המתקשרים היו אנשים שאומרים, אני רוצה לחזור בשאלה, מה עושים? אבל פעם אחת התקשר מישהו וגידף, זה גם היה דבר שקורה, ובמשך 20 דקות,
תשרפו בגיהנום, אתם אחרי ישראל.
ככה 20 דקות, והוא סיים ב...
ושתשרפו בגיהנום. כל טוב.
דימוס ודרך ארץ.
הרגלים, הרגלים.